כן.
אז אנחנו נמצאים בפרק א' במוסר אביך. פרק א' מוסר אביך, מצוות יראת השם ולימודה. בפסקה א', שנקראת פנימיות היראה וטבעיותה, עד עכשיו דיברנו והזהרנו, ציינו את הצד הבעייתי שבמוסר הטבעי, שניבט אלינו מתוך נפשנו באופן ספונטני. דיברנו על הסכנות שבמצב הטבעי הראשוני, הפרימיטיבי הזה. אמרנו שאי אפשר לנהל או להנהיג את חיינו רק על סמך הדחף המוסרי הטבעי, מה שנקרא דרך ארץ קודמת לתורה, שהרי אם אדם אומר שאין לו אלא דרך ארץ, גם דרך ארץ אין לו. אין קיום למוסר הטבעי, אלא בתור יסוד שעליו מניחים את המוסר האלוקי התורני, שצומח על גביו, מתוך לימוד תורה, מתוך קיום מצוות. התרענו על הסכנות שיש בזה. עכשיו הרב מברר בפסקה השנייה, שמתחילה במילים, אמנם תוכן הדבר, הרב מדבר, עכשיו מברר פה את החיוב, את היתרון העצום שיש בזה, שאנחנו מוצאים בתוכנו את הקרקע היסודית, הטבעית, המוסרית. הזהרנו אמנם מפני הסכנות שבזה, אבל ריבונו של עולם לא שם את הכוחות האלה בתוך נפשנו כדי שניקשל בהם חלילה. לא זו מטרת הנחת הכוחות האלו בתוכנו. אין בהם חלילה רק חסרון, אלא יש להם יתרון גדול ועצום. Okay. אנחנו ננסה להבין מה היתרון הגדול שיש בזה שאנחנו מוצאים בתוכנו בלא מאמץ, בלא עמל לימודי, את הנטיות הנפשיות האלו, ממש כפרי בשל, מוצאים אותה מן המוכן ממש. מה היתרון בזה? מה התועלת שבזה? שאם נדע להשתמש באותה התועלת, הרי שכל עבודת השם שלנו תהיה הרבה יותר איכותית. הנה, אמנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלו מצד עצמם, הם גלויים לכל, מצד הטבע, הוא, תוכן הדבר. אמנם תוכן הדבר. כלומר, עד עכשיו הבטנו בשטחיות התופעה הזו. אין ספק שבשטחיות התופעה המוסרית הטבעית, אני קורא בפרק א', פסקה א', בפסקה השנייה, שמתחילה באומנם תוכן הדבר. יש לכם? זה, אני מקווה שזה? זה לא פרק א'? מה, מה? זה לא שייך? אוי, מחילה. וואה, חילקתי לכם מה שלא מתאים. כן? בסלו, מחילה. בלבלתי. בסלו. בלבלתי. אה? יש את זה? אז כולם מחזיקים בדף המתאים? פרק א', מצוות יראת השם לימודה? יפה. אז בפסקה השנייה, אמנם תוכן הדבר, מה שהשמות האלו מצד עצמם הם גלויים לכל מצד הטבע, הוא, התוכן הוא. כן? הרב משתמש ביטוי תוכן הדבר, כמו שאמרתי, מכיוון שעד עכשיו רק התבוננו בשטחיות התופעה הזו. כשמתבוננים בשטחיות התופעה הזו, אז לוקים, אז נכשלים בה, כמו שאמרנו. בשטחיות התופעה, כשאנחנו פוגשים את התופעה המוסרית טבעית, כן? הספונטניות של החיים, כמעט אי אפשר שלא להיקשל בה. כשאדם לא שואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא שם לי בעצם טבע מוסרי? כשלא שואל את השאלה למה, הוא נכשל ברגלי הטבעיות הספונטנית. השאלה למה חייבת לבוא כאן? אם לא תשאל השאלה למה, כן? אנחנו לא נשיג את העומק של התופעה הזו. כן? וכל אידיאל הוא נמצא בעומק. כל משמעות היא נמצאת בעומק. כן? המפגש הראשוני הוא מפגש בעייתי. אני לא אומר שזה לא נותן לאדם משהו, עצם העובדה, כן? שהוא פוגש את הנטיות האלו בתוך נפשו מן המוכן. ודאי שזה נותן לו משהו, מיומנות נפלאה. מיומנות נדרת, כמה נפלאה שאני לא צריך ללמוד איך לפתוח את העיניי, אלא באופן טבעי אני רואה. כמה זה נפלאה שאני לא צריך ללמד את עצמי להיות רעב, כן? אלא זה פועל באופן לא רצוני. מגיע הזמן ואני רעב. כמה נפלאה שאני עייף והולך לישון. כמה נפלאה שאני מקיץ בבוקר. התנועות הטבעיות זה דבר נהדר. אבל אם האדם, כן, כותף רק את הפירות בתחתית העץ, ולא מחפש את המשמעויות הפנימיות של הפעולות האלו, כן? אז הוא נכשל. אותו דבר גם פה. לכן הרב אומר, מהו תוכן הדבר? מהו תוכן התופעה המוסרית טבעית? היראה, הדבקות, כל מה שאמרנו בפסקה. כל המידות כולם, אנחנו מוצאים בתוכנו את כל המידות. השולחן ערוך, בתוך הנפש, אנחנו מוצאים את כל הנטיות המוסריות כולם. אין אדם שלא נהנה, לא מזהירות, מזריזות, אפילו מנקיות, כן? הרבה דברים. כל המידות האלו מציאות בתוך האדם בנטייה טבעית. אפילו קדושה נמצאת בתוך האדם. בשימושים מאוד זולים, יומיומיים. הסברנו פעם שעברה, או לפני כמה פעמים, הסברנו שאפילו מידת הקדושה, במשמעות הבסיסית שלה, שעניינה זה להיבדל, עניין ההיבדלות, עניין הנאמנות, האדם משתמש בקדושה לשימושים יומיומיים מאוד מאוד זולים. זה כמו אדם שמשתמש בדיניין כדי לעשות שביל קטן. יש לו כוח אדיר, אבל הוא משתמש בו כדי, אני יודע, הוא משתמש ב-16 כדי לגן ילדים שיעלו על הישחקו עם היום. אני יודע מה. אני יודע למה הוא משתמש בזה, הוא רק להריץ על המסלול, כן, אני יודע. או מפיק מהמטוס 30%. לא יודע כמה בצבאות ערב מפיקים מהמטוסים שלהם, כן? אבל נגיד, מפיק מנו 15% מהמטוס, 10% הוא מפיק מנו. יש לך איזה מכשיר ואתה משתמש בו. אבל אתה יודע לתפקד, לתפעל את הפלאפון, דור שלישי הזה, 15%. יש לך 85% שלא מנוצלים בכלל. אותו דבר זה במידות הנפש. אנחנו משתמשים היום במידות הנפש בניצולת מינימלית ומזערית. המידות האלו בשדרוג שלהם, שיודעים להשתמש בהם, שיודעים לפתח אותם, שדרג אותם, אפשר להגיע מזה עד אינסוף. כן? עד אינסוף. אבל למה בזה, אם כן, מהו תוכן הדבר? מהו תוכן התופעה הזאת שאנחנו פוגשים אותה בחיי היום? מה העומק שלה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה עשה האלוקים לנו? שהוא שם בנו מרחבים טבעיים, רחבים כאלו. כן? ונתן להם את הכוח העצום לפעול בלא מאמץ, בלא מודעות. בלא צורך של קניין ועמל, התאמצות כלשהי להשיג אותם. מה זה? אומנם תוכן הדבר. מה שהשמות האלו מצד עצמם הם גלויים לכל מצד הטבע. הוא שכל ענייני חובת הלב וטהרתה בזיכוך הנפשות. וכל פרטי המידות נמצאים בטבע האדם, באדם בטבע. שהם כלי מעשהו לכל ענייני החיים. תשובה ראשונה. הסיבה שכל הכוחות האלו מצויים בתוכנו, זה מכיוון שמבלעדיהם לא ייתכנו חיים. אין חיים בלא זהירות, אין חיים בלא זריזות, אין חיים בלא נקיות, אין חיים בלא פרישות, אין חיים בלא יראת חטא, אין חיים בלא ענווה, אין חיים בלא קדושה. אין חיים בלא זה. אנחנו לא מספיק מודעים לתועלת העצומה שהכוחות האלו נותנים לנו. תוציא כוח אחד מן הכוחות האלה מן הנפש. לו יצויר, שאתה תעקור כוח אחד מתוך הנפש, מהכוחות שציינתי. החל בקטן שבהם של מידת הזהירות, שזה הדבר הבסיסי ביותר, להיזהר מן הרע, או להיזהר בכלל מדברים מזיקים, וקלה במדרגה הגבוהה של הקדושה. תיטול מידה אחת מתוך הנפש, והרי לך אדם שהולך על רגל אחת, כן? ממש על רגל אחת. צריך לקפוץ על רגל אחת. איזה מין חיים אלו? זה מדובר על חסרון פיזי רגל אחת. מה נגיד על חסרון נפשי? למיתו של דבר, לא צריך להיות רחוק כדי להבין את ההשלכות הנוראות שיש כאשר מידה כזו נחסרת. כי יכול להיות שמידה כזו אכן תחסר. יכול להיות שבני אדם יחליטו שלא להשתמש במידת הזהירות, ואז אנחנו נמצא את עקומת תאונות הדרכים, עולה ועולה, גם לא זהירות פיזית, מכנית, מעשית, גם לא זהירות מחשבתית, גם לא זהירות רגשית, להיזהר בזולת, בכבוד הזולת ובחייו. כן? ברגע שהזהירות ניטלת מרבדי החיים השונים, הזהירות הפיזית, הזהירות המחשבתית, הזהירות הרגשית, שלא לדבר על זהירות דמיונית, שאדם מרשה לעצמו לדמיין ולדמות דברים ככל העולה על רוחו, שימו לב מה שקורה. תסתכלו איך התרבות נראית, תסתכלו איך התרבות נראית, איך החברה האנושית נראית. וכשאין זריזות, מידת העצלות, מה היא גורמת? התמוטטות של חיי האדם, של חיי החברה. שאין את מידת הנקיות, שאין את מידת הקדושה, הנאמנות, הנבדלות, היכולת להיבדל מדברים מסוימים. בקיצור, כל מידה ומידה היא אחראית על שטח מסוים בבריאות של המציאות. גם של חיי האדם היחיד, ודאי של חיי החברה. ברגע שהמידה הזו מתפקפקת, נחלשת, נשפלת, החיים מתחילים להיות יותר אנמיים. השמש בקושי זורחת. או לכל היותר בשיפולי המזרח, היא נשארת שם תקועה, אבל יש חסרון גדול. דברים לא צומחים, דברים לא מתקדמים. אדרבה, יסודות הקיום מתחילים להתמוטט. כן, ממש יסודות הקיום מתחילים להתמוטט. ואנחנו רואים, כל הדברים שצריכים שיפור היום, הם תוצאה של היעדר דרך ארץ. אני לא מדבר כרגע על המדרגה הגבוהה. המדרגות הגבוהות, תורה, מצוות, בסדר. זה מאוד חשוב לתיקון העולם, זה מאוד חשוב לשכלול העולם. אבל החיסרון של דרך ארץ לא יצויר, כן? שאחת מן המידות האלה חסרה, או אפילו נחלשת, כבר המציאות סובלת. אומר לנו הרב, מכיוון שכל המידות האלו הם כלי מעשהו של האדם לכל ענייני החיים, כמו אומן וכלי מלאכתו בידו. תראו לכם, נגר בלי מסור, נגר בלי פטיש. נגר בלי מסמר. מה הוא מסוגל לעשות? מה הוא יעשה בלי מסמר? מה הוא יעשה בלי מסור? הוא לא יכול לעשות כמעט שום דבר. אולי לאלתר משהו, אבל זה לא יהיה איכותי. זה כלי מעשהו לכל ענייני החיים. כמו ענייני היראה, האהבה, החמדה, הדביקות, וכיוצא באלו. כל אחד מן המידות האלה, מידה מאוד חשובה. היראה היא מעניקה לנו את היכולת לרומם ולשים עלינו משהו נערץ, בעל סמכות, עליון, חסין, טוב, אצילי. זה מידת היראה. מידת היראה מכינה את נפש האדם לסור למשמעת הגדול ממנו. הבן שירא את אביו, הרב שירא את תלמידו, החייל שירא את מפקדו. הכוח הזה של העבדות, זה כוח היראה. הכוח הזה של העבדות זה לא יראה, עדיין, האהבה זה העבדות. האהבה זה כבר הדבקות בדבר הירוי. אבל היראה זה המעמד הנפשי המיוחד הזה ששם משהו, כן, כדבר נערץ, כדבר שהוא גדול, שמימי, ואני מולו קטן. אחרי זה באה מידת האהבה ויוצרת את החיבורים בין הנברא לבורא. מה היינו עושים בלי יראה? לא הייתה היררכיה בכלל, לא חרבה ירושלים, אלא זה שישבו בגדול וקטן. שמידת היראה ירדה, כן? וישבו גדול וקטן, מה ההבדל בין סוחר מלפפונים לבין הרב הראשי? אותו דבר, אותו דבר. על זה חרבה ירושלים. לא היה מידת היראה. מידת האהבה, דבר מופלא ביותר. היכולת שאדם לאהוב ולדבוק בדבר הירוי, בתוכן העליון, שהוא חש, כן? בדבר הירוי. יכולת לדבוק בו, להתקרב אליו, ללמוד ממנו, ללכת בדרכיו. ודאי. החמדה והדבקות. בסדר. ודאי. ודאי. אנחנו מדברים על יראה, אנחנו מדברים על יראה, על שורש היראה זה יראת שמיים, אבל יראת שמיים, כדי להגיע ליראת שמיים, כן? כדי להגיע ליראת שמיים, אנחנו צריכים בעצם הייתי אומר, להתחבר לגילויים שלו בתוך המציאות. רבי עקיבא לא התבייש לדרוש את הפסוק, את השם אלוקיך תירא, כן? לרבות תלמידי חכמים. כן? זה היה דרשה מאוד נועזת, חברו של רבי עקיבא, רבי נחום, העם סוני, שהוא היה רגיל לדרוש כל גמים ועתים שבתורה, את השם אלוקיך תירא, שהוא הגיע לפסוק הזה, הוא לא דרש שום דבר. הוא אמר לעצמו, איך אפשר לרבות משהו ליראה, חוץ מהקדוש ברוך הוא עצמו? את השם אלוקיך תירא אני מבין, אבל את, מה זה בא לרבות? עד שבא רבי עקיבא ודרש, לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת, להיות ירא מתלמיד חכם, להיות ירא מאב, להיות ירא ממנהל מפעל, להיות ירא ממפקד, זה בגלל שאותם דמויות הן בעצם משקפות, אמורות לשקף, איזשהו אידיאל עליון. כן? לא להיות ירא ממפקד בגלל שהוא, כן? אני יודע, אלים ותקיף. אלא בגלל שהוא בצבא הגנה לישראל, וצבא הגנה לישראל זה גילוי כבוד השם בעולם. בתור שכזה, ראוי לירא ממנו, אבל לזכור למה אני ירא ממנו. לגלגל את הדברים עד ראשיתם. כן? אני ירא ממלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כן? מכיוון שמלך אין לו מציאות עצמית מצד עצמו, אלא רק מצד מה שהוא מלך של עם ישראל, ועם ישראל הוא עם השם. מצד זה אני ירא מהמלך. שום תשים עליך מלך. כן? שום תשים עליך, פירוש הדבר, אתה צריך להגיע למצב שתהיה ירא מן המלך. ירא מן המלך, מכיוון שהוא משקף משהו עליון. ולא נוסעים על מנתו, ולא רוכבים על סוסו, ולא לא משתמשים בשרביתו. לא בגלל הכבוד האישי של המלך, אלא בגלל מה שהוא מייצג. אז היראה, ודאי שבראשיתה ובשורשה היא כלפי ריבונו של עולם, מכיוון שכן, יש מקום גם ליראה, או לביטויים של יראה, כלפי הגילויים המרכזיים שלו בתוך המציאות. זה כן. אבל בזהירות, צריך בזה זהירות, ודאי. בכל אופן, מידת היראה, אהבה, החמדה והדבקות וכיוצא באלה. שהם נמצאים, עכשיו הוא מסביר לנו מהו תוכן הדבר. אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא יניח בנו את סלעי היסוד האלו, שהם תקועים כל כך חזק באדמת הנפש? למה הוא יניח אותם בצורה כל כך חזקה ותקיפה? למה? שהם נמצאים בנפש האדם, ואינו צריך לחדשם מצד עצמם. הוא לא צריך להמציא יש מאין. הוא לא צריך להביא אותם ממרחק. ממרחק תביא לחמה. הוא לא צריך, כן, לחדש אותם. לא. הם כבר קיימים. כל מה שצריך, זה רק לפתח אותם. זה רק לשים עליהם קומה הכרתית נוספת, כמו שאמרנו. תדע לך, לשמה ניתנה בך מידת היראה. תברר. את זה כן תברר. קח את הכוח הטבעי הזה, ותחשוף את פנימיותו. עכשיו צריך לשים לב. את הפנימיות של הכוח הזה, אני לא מדביק ממקום אחר. זה לא שעכשיו אני לומד, מה זה מידת היראה? להיות ירא מהשם. אז אני לוקח את הידיעה הזו ומדביק אותה ליראה הטבעית. לא. שום אופן לא. היראה הגבוהה היא נמצאת בתוך הטבע. אלא שהיא כמוסה בתוך הטבע. מה עושה הדעת? היא מגלה את מה שקיים כבר בתוך הטבע הגרעיני. הגרעין של החיטה, בו יש כבר גם את הגבעול, בו יש כבר את המילואות, יש את הגרגירים, יש הזרע של החיטה. יש את הכל בתוך הזרע. אלא על ידי הטיפוח והטיפול החקלאי, אנחנו מגלים את הגנוז. אותו דבר בתוך הטבע של היראה. בתוך טבע אהבה. בטבע עצמו מקופל וגנוז וכמוס, כל המדרגות כולן. כל פעולת הדעת ולימוד התורה, זה אך ורק כדי לגלות את מה שכבר קיים. זה מה שאומר הרב. אם כן, הסיבה שריבונו של עולם שם את זה בקרבנו, זה כדי שנמצא מן המוכן את היסודות הראשוניים, את העיסה עצמה, וכל מה שנותר לנו, זה רק לאבד אותה עד שיתגלו, כן? עד שיתגלה העומק האידיאלי של כל כוח וכוח כזה. מה שאמרנו, הכוונה של הכוח, ולא רק השם החיצוני. הבדלנו בין שמות וכוונות, אם כן, שלא רק נדע את השם של היראה, אלא גם נדע את הכוונה שהשם נושא בקרבו. כן? אם כן, שהם נמצאים בנפש האדם, ואינו צריך לחדשם מצד עצמם. אם היו צריכים לחדש כוח מצד עצמו, היינו כביכול צריכים לברוא אותו. כן? מי יכול לברוא כוח? המציאות כבר נבראת. אז מה היית עושה? נגיד שמידת העירה לא הייתה מצויה בנו. אז הדרך שלנו להיפגש עם מידת העירה, איך זה היה? באמצעות השכל, או באמצעות חיקוי של מידת העירה, חיקוי חיצוני, או אפילו חיקוי נפשי, לרגש את עצמנו, כמו אדם שאין לו כישרון לדבר מסוים, אין לו כישרון מוזיקלי בכלל, המכיוון שהוא מתאווה, כן, ממש, הוא רואה שזה נורא נחמד, כן, אני יודע מה, לנגן או לשיר, אז הוא עושה מאמץ לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות שהוא יחכה, יכול להיות שהוא ינגן, אבל זה יהיה חסר חן. תן לך חכם ויחכם עוד. אם אתה כבר חכם, אם יש לך כבר את ההכנה לחוכמה, תן לך חכם ויחכם עוד. מה זה עוד? יש לו כבר את הבסיס, על הבסיס יהיה עוד. אשרי יושב בביתך, עוד יעללוך הסלע. זאת אומרת, אם יש לך כבר את ההכנה לחוכמה, אם יש לך את ההכנה ליראה, אז הידיעה לא מחדשת משהו. היא רק מעודדת, היא רק מדובבת, היא רק מעוררת, היא רק מעשה. כן? גם בסמך וגם בסין, היא רק מעשה את המידה. מעשה אותה, ועל ידי העיסוי, נשמת חיינו מתגלה בתוך המידה הטבעית. כלומר, הנשמה שהיא אין סוף, יש בה אין סוף איכויות. על ידי העיסוי של המידה הטבעית, נוצרת התחברות והתמזגות בין נשמת החיים לבין המידה המסוימת שהיא חלון של יראה. כל מידה טבעית היא חלון של מידה אחרת. אז יש לנו פה בעצם פעולה משולבת, משולשת. פעולת הדעת היא מעשה את המידה הטבעית, העיסוי של המידה הטבעית הוא כמו פתיחת חלון, ואז נשמת החיים, כן, שמצפה להתגלותה, היא נכנסת דרך המידה הזו וקורנת יותר בצבע המיוחד של היראה, בצבע המיוחד של האהבה, של החמדה, של הדביקות, של הזהירות, של הנקיות, של הפרישות, של כל מידה. השאלה מה אתה בוחר ללמוד? השאלה במה אתה מעסיק את עצמך? אבל שימו לב לערך העצום של הכוונה שצריכה להיות בשעת הלימוד. בשעה שאתה לומד יראה, אתה צריך לכוון ולומר, הרי אני לומד יראה, כדי לעשות את מידת היראה הטבעית שבקרבי. ואם אין לך מידת יראה טבעית כי שחטת אותה, אז קודם כל צריך דרך ארץ. אתה צריך לחדש את הדרך ארץ. כך אומרת הגמרא, כל מי שאין בו דרך ארץ, אין מכניסים אותו לבית המדרש? או כפי ניסוחו ההלכתי של הרמב״ם בהלכות דעות, כל מי שאין בו הלכות תלמוד תורה, כל מי שאין בו דרך ארץ, מושיבים אותו מחוץ לבית המדרש, ומלמדים אותו כמה פרקים של דרך ארץ, ואז מכניסים אותו. כי אם אתה ייחס לבית המדרש, שזה מקום הלימוד, אבל הלימוד לא חל על הגרעין היסודי, כי הגרעין היסודי הוא בתרדמה, כן? אני לא יודע איפה הוא נמצא. אז חס ושלום יכול להיות מצב הפוך בדיוק. כל החוכמה שאתה לומד יכולה לשמש לך כדי לקנטר, כדי להתגאות, כן? לדברים שליליים. יכול להיות שזה לא בסדר. אבל מכיוון שברוך השם, כולנו, כן? מודעים לדרך הארץ שבהם. אנשים מצפוניים ברוך השם, עם מוסר כליות, ויש ברוך השם דרך ארץ. לכן אנחנו נמצאים פה. אבל תמיד צריך לשכלל את הדרך ארץ, תמיד צריך, כל אחד בחולשה המיוחדת שלו, כל אחד, יש אדם עצלן, הדרך ארץ של הזריזות לא קיימת בו, יש אדם כזה, אדם אחר, כל אחד עם החולשה של הדרך ארץ שלו, צריך לשפר אותם. כי כל עוד לא נשפר את הדרך ארץ, בהכרח יהיה מקצוע תורני מסוים, שהוא לא קולע למטרתו, מכיוון שהוא לא פוגש את ההד הנפשי של הדרך ארץ המקבילה ללימוד הזה. וכיוון שהוא לא מוצא את ההד, אין התמזגות. ואז החוכמה שהוא לומד היא על קרקע ריקה, וכמו שאנחנו יודעים, אין וקום, אין ריק. אם את הידע הזה שאתה לומד, כן? אם הידע שאתה לומד, אם הידע הזה שאתה לומד, הוא לא ייקלט בתוך איזשהו גרעין של דרך ארץ, לא יהיה פה מיזוג, לא יהיה פה זיווג, יש כוחות בתוכנו שהם כבר ייקחו את הלימוד הזה למקום הנראה להם. למקום, כן? שהם חפצים בו. וכמו שאמרנו, זה יכול להיות גאווה, זה יכול להיות בעיות אחרות, כן? יש חלל פנוי בתוך הנפש, שלא עושה את השימוש הנכון בלימוד הזה. הלפי זה יוצא אם כן.
מה זה להגדרה דרך ארץ?
דרך ארץ, פירוש הדבר, פעולה על פי חוקי הטבע. כמו שדרך ארץ זה שהציפורים מצייצות בבוקר, דרך ארץ זה שהשמש זורחת, יש דרך ארץ שאדם לא רוצח, לא נואף, לא חומד, כן? מכבד את אביו ואת אמו, זה דרך ארץ, כן? זה הדרך שבה מתנהגת הארץ הנבראת, כן? כל מה שמתחת לשמש שייך בעצם לדרך הארץ, כן? כל ההליכות המעשיות, הנפשיות, שייכות לטבע הבסיסי של קיום העולם. כל מה שנברא בששת ימי בראשית. שבת זה תורה. שבת זה מעין עולם הבא. אבל בתוך ששת ימי המעשה, יש לנו את כל המכלול האדיר של דרך הארץ. מה שנקרא חוקי המציאות. כן.
כן.
היראה כלפי ריבונו של עולם היא בעצם, כן, היא בעצם, הייתי אומר, מבססת ומכוונת אותי לשער היראות כדי להוציא מהם את יראת השם. רק בתנאי כזה. להוציא מהם סוף סוף יראת השם. סיבה שאתה ירא מתלמיד חכם, סיבה שאתה ירא מאבא, סיבה שאתה ירא מדמות נערצת, היא כדי שתוכל להגיע להרצת הסיבה הראשונה. כן? כל מי שמכבד את אביו ואת אמו, אמר עליו הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. זאת אומרת, יראת אב ואם זה כדי להגיע ליראת המקום. כך בכל דבר.
אתה לא יכול להסביר למה דרך ארץ קודמת
לתורה? זה מה שמסביר כאן. יש פה היבט מאוד מיוחד שהרב קוק מסביר למה דרך ארץ קודמת לתורה. אז אמרנו, קודם כל, כדי שנמצא בנו את כל היסודות הטבעיים המוסריים מן המוכן. בצורה חזקה מאוד, כן? המידות האלו מעורות וממוזגות בנפשנו באופן חזק, כמו שנקרא הרד דיסק. זה דיסק קשיח, זה תוכנה בסיסית חזקה מאוד. זה מבטיח שזה לא יזוז בקלות. זה הסיבה אחת שהוא אומר. לא צריכים לחדש את הדברים מצד עצמו. תכף נראה. מה? נמצא בפנים, חזק מאוד. זה עצם מעצמנו, בשר מבשרנו, ממש. עד כדי כך, כמו שאמרנו, שיכולה להיווצר מזה בעיה. מכיוון שזה כל כך נוכח בתוכנו, אנחנו יכולים לטעות ולחשוב, שבעצם זה כל האדם. עד כדי כך זה חזק ודומיננטי, שלאדם נדמה שמי הוא? זהו, מה שהוא מרגיש, טבע. הטבע שהוא מרגיש בתוכו זה הוא. לא עולה על דעתו שהוא צריך להוסיף משהו. עד רבה, התוספת נתפסת בעיניו כתוספת?
לא טבעית.
זה עד כדי כך, זה מדהים. אף על פי שיש דבר יותר קבוע מהדרך ארץ הנפשי. מי הוא? הנשמה. אבל מכיוון שהנשמה לא נמצאת במודעות והכרה, אז האדם מריע לטבע מכיוון שהוא ממשי יותר. כן? הוא ממשי יותר. כן? עד כדי כך יכולה להיות טעות. אז פה אנחנו נסיר של להבין, כלומר, אם אנחנו לא נעשה את ההבנה הזו שאנחנו לומדים אותה כאן עכשיו בדברי הרב, אנחנו עשויים חס ושלום לטבוע בתוך הטבע. בטבע הפיזי, בטבע הנפשי. מאוד מסוכן. ללכת שבי אחרי הרחמים הספונטניים, אחרי העירה הספונטנית, להיות ירא מכלב, להיות ירא מבשר ודם, אלים, להיות ירא מדברים שאין צורך להיות יראים מהם. כן. אז אומר הרב, דע לך, כל הסיבה שזה נמצא בתוכך, א', בגלל שזה כולל את כל ענייני החיים הנחוצים לאדם לחיות חיים שלמים, ב', כדי שזה יהיה יציב, חזק ותקוע היטב, ולא יזוז מכל רוח מצויה, ואז נמצא שגרעיני החיטה עפים מן השדה. אז זה כבר לא יצמח. אז זה נמצא בעומק האדמה, וכל מה שצריך עכשיו זה רק שהגשם ירד. זה גשם הדעת. זה לימוד תורה. אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד. בור הוא ירא. ועם הארץ יש לו מידת אהבה. אבל הבור לא יהיה ירא חטא בלי לימוד. זה יישאר יראה נמוכה. והאוהב הטבעי הספונטני לא יהיה חסיד. האהבות ילכו למקומות שגויים. למקומות נמוכים. זה הכוונה. אז שני דברים כבר יש לנו בינתיים. הם נמצאים בנפש האדם ואינו צריך חדשה מצד עצמם. רק צריך להעלותם. שיהיו הולכים אל הדרך הטוב. והוא, שיהיו כולם פונים אל השם יתברך, שהוא תכלית כל תקווה. בקיצור, כל מידה כזו מגיעה לשלמותה, רק כאשר מתברר יחסה לרצון השם. מידת האהבה היא מגיעה לשלמותה, רק כאשר אנחנו אוהבים את מה שהשם רוצה. אוהבים את גילוי הרצון שלו. כל דבקות, כל אהבה, כל קשר, אהבה זה יחס, זה קשר, זה דבקות. כל יחס, כל דבקות, כל אהבה, שהיא לא ביחס לגילוי רצונו יתברך, היא לא אהבה מבוררת. אז מה נשאר לנו בעצם, אחרי שהטבע נמצא בתוכנו, לברר איך כל כוח טבעי כזה מבטא את עצמו ביחס לרצון השם יתברך. זהה את הרצון האלוקי, תברר אותו, תתעמק בו, תלמד אותו, בין אם זה רצון הלכתי, שדורש לימוד הלכה, עם פרטי פרטים, סעיפים קטנים ונושא כלים, בין אם זה רצון, כן? בין אם זה רצון מחשבי, תלמד, כן? איך הרצון האלוקי מתגלה במחשבה, מתגלה בדמיון, מתגלה ברגע שלך, כן? תלביש את הרצון האלוקי בכל המישורים, ואת האהבה תכוון לשם. לאהוב את המחשבות האלוקיות, לאהוב את הרגשות האלוקיים, לאהוב את הדמיונות האלוקיים, כהנים בעבודתם, לוויים בשירם וזמרם, ישראל במעמדם, תבנית בית המקדש, כן? דמיונות, כן? הדמיונות החיוביים, הדמיונות הקדושים, אותם תאהב. תאהב את המעשים האלוקיים, שאלו המצוות. זה מה שנשאר לאדם. כל עבודת השכל היא ליצור את הייחוס ואת הקשר ואת ההתכוונות של עולם הטבע, עולם הטבע, עם הכוונות העליונות, עם הרצונות האלוקים, ששופעים עלינו דרך תורה המצוות. אלמלא תורה המצוות, לא היינו מצליחים לברר את הרצון האלוקי כהלכה, וממילא כל המידות האלו, כל המידות האלו, היו בעצם עדר כבשים גזול, כן? אדם יש לו עדר כבשים, הבא איזה שודד בלילה, לוקח לו את כל הכבשים. כל הכוחות האלו, כמו עדר כבשים, שגוזלים אותם, מתעלים אותם, למקום שאינו רצוי. למקום נמוך, למקום בינוני, למקום טבעי לכל היותר, אבל אתם יודעים, אם לא מעלים את הטבע, אנחנו צריכים להיות במצב של התקדמות יומיומי, אפילו בקצת. כי אם לא מעלים את הטבע, הטבע בהכרח שוקע. במציאות שלנו יש רק שני כיוונים. או קדימה, או אחורה. אין עמידה על המקום, והסיבה לזה היא פשוטה. כי יש כוחות כבירים בתוך המציאות, כוחות אקטיביים, שמחפשים לפעול את פעולתם על המציאות. יצר טוב, יצר רע. שהטבע לא מתקדם לכיוון הקדושה, הוא בעצם נופל בידיו של יצר רע. אין דרך להיחלץ מידיו של יצר רע, אלא על ידי התנועה המתמדת של החידוש. שאין חידוש, שיש מצב של עמידה על המקום, יצר רע יכול לשלוט כבר בהופעת החיים הזו. הוא יכול לשלוט. יצר רע יכול לבוא לידי ביטוי במדרגות רבות, ב-49 שערים. כל שער ושער, כל שער ושער זה תוספת תחכום ותחבולה מצד היצר. יש יצר רע רוחני, שהוא יודע להיטפל אפילו למדרגות הרוחניות הלא מפותחות. אתה יכול להיות על שער הקודש ממש, אבל אם אתה לא מתקדם כראוי לך למדרגה הבאה, יצר רע ייקח את המדרגה הזו, ואתה תקריב אש זרה, אשר לא ציווה השם. היית כבר על פתח הקודש. זה פלא. כל אחד במדרגתו. המעמד הטבעי של האדם, הפיזי, הנפשי, הרוחני, המידותי, המעמד הטבעי של אדם חייב להיות בהתקדמות מתמדת. הוא חייב לתת יד לשכל, והשכל חייב להיקשר לתורה, כדי שהמשיכה תהיה תמיד כלפי מעלה. צריך מאוד להיזהר, לא לפגום בסולם הזה. שהחוליות שלו מקושרות זו עם זו, ומעלות זו עם זו. זה מה שאומר כאן הרב, לעלותם, רק צריך להעלותם, שיהיו הולכים אל הדרך הטוב. ומהו הדרך הטוב? והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך, שהוא תכלית כל תקווה. הוא תכלית כל תקווה. לשם מקוות הנפשות. לגילוי רצונו. לא יודעים להגיד את זה בפה. לא כל אחד יכול מדבר באותה שפה. יש אנשים שיקראו לזה אולי בשמות אחרים. אבל האמת שהוא כל תכלית, כל תקווה. כל תקוות האנושות, כמו שאומר הרב באורות התשובה, זוהי התשובה, איך אומר שם התשובה מאהבה. הוא מדבר על התשובה השכלית, בארבעת סוגי התשובה. אז הוא אומר, זאת היא התשובה שעיני כל נשואות אליה. כן, זה דבר שהוא קצת מרגיז ומקומם כשאומרים את זה לאדם מן השורה. מה פה הרב קוק מכניס לנו מילים בפה? מי אמר שזו התשובה שאני מחכה לה בכלל? מה פתאום? זאת היא התשובה שעיני כל אליה נשואות, שהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא. היא מוכרחת לבוא מצד חפץ ושאיפת הנפשות, וסופה לבוא בפועל. שלושה דברים. עיני כל אליה נשואות, זה התקווה של כל נברא, שהיא מוכרחת לבוא מצד הדחף הנפשי הפנימי, ושסופה לבוא בפועל. זה ינצח את כל הקשיים. שהוא תכלית כל תקווה. וכל החוכמה בזה היא רק להבין איך יהיו כל ענייני המידות נוטים אל השם יתברך ושם כבודו. זה כל החוכמה. לא מבקשים לך שום דבר יותר מזה. לא מבקשים לך להמציא יש מאין. השמש כבר קיימת, היא זורחת. אתה לא צריך להמציא אותה מחדש. הכל נמצא. כוון. תעל. ברר מגמה. זה הכל. זה כל החוכמה בזה. אם כן, אין השמות בעצם. השמות זה המצב הטבעי הראשוני. אם כן, אין השמות בעצם, תסתכלו במשפט הזה יחד איתי, אני מבקש מי שיוכל להסביר לי את המשפט הזה, כן? זה יהיה האתגר שלנו כאן, של הקבוצה כרגע. כן? ננסה ביחד להבין את זה. אם כן, שימו לב את המסקנה שהרב מגיע מתוך דבריו. מי שיצליח להבין את מה שהרב אומר כאן, סימן שהוא הבין את הפסקה עדנה. אם כן, אין השמות בעצם, שמות זה המצב הטבעי, כבר שכבר למדנו לעיל. אם כן, אין השמות בעצם עניין החוכמה הדרושה לעבודה. ומכל מקום, אינם דבר זולתה. מי שיכול להסביר לי את המשפט המעניין הזה? הפיתגורסי הזה.
זה לא מספיק רגע התחברות הטבעית הזאת, זאת אומרת שבלי תורה,
שתי דברים נאמרים פה. נכון שמדובר פה משהו גם, כן? נאמר, אם כן, אין השמות בעצם, אין השמות בעצם עניין החוכמה הדרושה לעבודה, ומכל מקום אינם דבר זולתה. זה לא דבר והיפוכו? מצד אחד, השמות זה רק שמות, זה לא החוכמה עצמה. מצד שני, אינם דבר זולתה. תחליט.
הם לא
נפרדים. אתה יכול להסביר יותר?
הם לא, זאת אומרת, הם כלולים בזה. לא עניין לעבוד עליהם, כי זה חלק מהחוכמה
שהם
כלולים
בה. יפה, יפה. מצד אחד, במילים אחרות, בוא נגיד את זה במילים אחרות, מה שאתה אומר בעצם שלם. גרעין החיטה הוא לא הלחם, אבל מצד שני אפשר ללחם בלי גרעין החיטה. זה מה שהתכוונת. מישהו רוצה להגיד משהו? מה רוצה להגיד? נכון. משפט מאוד מאוד חשוב, המשפט הזה. להראות המרכזיות האדירה של הטבע. בלי חומר גלם, שום דבר לא יהיה. בלי בול עץ, לא יהיה שולחן. אז הבול עץ אמנם הוא מאוד גולמי וגס, אבל בלעדיו לא יהיה את הרהיט הנפלא הזה שאפשר לשבת, אפשר לשים פה דברים, אפשר פה לאכול עליו, אפשר, אני נהיה לך דברים, כל שולחן לפי יהודו. אבל אלמלא חומר הגלם הראשוני, לא היה יוצא לצורף כלי. הכלי לא היה קיים. נכון. זה סיכום לדברים שאמרו. כן.
אפשר להבין למה תורה ירדה מן השמן ולא נשארה בעולם העליון.
כן.
צריכה לשכון פה,
וזה דבר חומרי. צריכה לשכון בהכנות טבעיות. נכון. זה פשר המשפט. מי שרוצה להסביר עוד? כן.
אני שואל למה...
מה? למה רדת למטה? אתה שואל שאלה נפלאה. אתה יודע מה? האמת היא שהכרח בכלל, לא היה שום הכרח שהוא ירד דווקא למטה, אבל מכיוון שהוא בחר בזה, יש לנו הזדמנות לראות מה העונג שיש דווקא בחוקיות הזו שהעולם נברא כך. אתה צודק, זה לא היה הכרח, העולם היה יכול להיות אחרת. וחזל מוסרים לנו, כן? מסורת חכמינו, שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. היו הרבה עולמות לפנינו. ייתכן ששם בכלל הלכו על הראש. ייתכן שבכלל לא יודע, ייתכן ששם יהיו ארבע לבבות. כמו שיש בעלי חיים עם ארבע קיבות, יש בעלי חיים עם שתי קיבות, יש בעלי חיים עם קיבה אחת, דגים חיים בכלל בתוך המים, היינו גם יכולים לחיות בתוך המים, אין שום בעיה. ואז הייעוד של החיים היה אחר לחלוטין. אבל מכיוון שאנחנו מוצאים את עצמנו כבר נבראים בחוקים כאלו, והמוחש לא יוכחש, אנחנו רואים את החוקים, אז מה שנותר לנו זה לראות איזה עונג אפשר להוציא מהחוקיות הזו. ולכן אני אומר, כל מי שעושה את הפעולה הזו של הפיכת גרגיר החיטה ללחם, כבר לא שואל את השאלות האלה. הוא כבר יודע את העונג העצום שיש דווקא, דווקא, בהעמדת הדברים על מתכונתם ולפי החוקיות שעל פיה הם נבראו. זאת אומרת, מתי אנחנו שואלים בעצם למה? כן? מתי אנחנו שואלים בעצם למה? ואני לא אומר זה עליך דווקא. אני אומר זה גם כל אחד מאיתנו, יש את הזמן שהוא שואל את הלמה. מתי אנחנו שואלים למה? כשאנחנו לא מצליחים לחיות את החיים על פי החוקיות שלהם. שאנחנו מצליחים להפיק את העונג שיש בחוקיות שעל פיה נבראנו. אז באמת מופיעה השאלה למה? למה זה אנוכי? למה? מה אני עושה כאן בכלל? רגע, בוא נלמד אותך. שנייה. זה כמו אדם, כן? אדם בונה שולחן. אבל מה? הוא טירון חובב שלא יודע לבנות שולחן. אז הוא מנסה, נופל. מנסה, נופל. מה אני עושה בכלל? עכשיו, הוא לא מכיר את חוקי הנגרות. עכשיו, אם יבוא נגר ויראה לו, תשמע, תפוס את הפטיש קודם כל ביד החזקה שלך. עכשיו, תיקח ארבע את החלקים האלו ואלו. את זה תחבר בצורה כזו וכזו. אוי, פתאום אני מתחיל ליהנות מהעבודה שאני עושה. בוא נע, זה כיף לבנות שולחן. זה כיף לא נורמלי. אותו הדבר הוא ביחס לכל החוקים האחרים. חוקי הנפש, חוקי המחשבה. אדם לומד סוגיה בגמרא. סוגיה בגמרא יכולה להיות סיבה לתסכול בלתי רגיל. ותלכו לבתי הספר התיכוניים על פי רוב ותראו איך התלמידים מרגישים שם בלימוד גמרא. אני לא בא להצדיק רק את התלמידים אמנם, אבל 90% התלמידים צודקים. 90% הם צודקים. יכול להיות שאם אנחנו, אם אני לא יודע, הייתי לומד ככה גמרא, אם הייתי בבית ספר היסודי, גם הייתי שונא גמרא. כן? למזלי לא למדתי גמרא בבית ספר היסודי, אחרי ספק אם הייתי בכלל חוזר בתשובה. אבל לא משנה. אבל שלומדים גמרא בצורה לא נכונה, שלא מסביר לך בצורה נכונה, מה זה קושייה ותירוץ? מה זה הוקימתה? מה זה ראי זה? לא ראי זה כראי זה? מה זה הצד השווה? מה זה בנייניו? שלא מסברים לך נכון, אתה לא נהנה. אבל כשאתה רואה את חוקי התלמוד, אתה יודע להשתמש בהם, אתה נהנה מהסוגיה. כל דבר ודבר זה ככה. מדוע נסתרה דרך השם מני? ככה אפילו יעקב אבינו אמר את זה. מדוע נסתרה דרך השם מני? במצבים מאוד מאוד קשים, לרגע היה לו איזשהו התעלמות של חוקי המציאות, החוקים האמוניים, החוקים הנפשיים, לשבריר שנייה, נסתרה ממנו דרך השם. לכן, כדי שאנחנו נבין באמת מה התועלת בעולם שנברא כפי שהוא נברא, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בו. אם בחוקותיי תלכו. כדי שנוכל להשתמש בו, ריבונו של עולם גילה לנו את אופני השימוש. כן? המציאות שלנו באופן כללי, יש בה ארבעה רבדים של חוקים. ואם אנחנו נשתמש בחוקים האלו ונציית להם, העונג יהיה עצום. יש לנו את חוקי הגוף, מה שנקרא התשובה הגופנית, בדברי הרב קוק. יש לנו את חוקי הנפש, שזה דרך ארץ, מוסר כליות. יש לנו את החוקים היותר מטאפיזיים, שזה הנטייה האמונית, הטבעית שבנפש האדם, שמרוממת אותנו לאופטימיזם, כן? חסר תקנה. מה? יש לנו את חוקי הגוף, שבזה עוסקת חוכמת הרפואה הרבה, ניסיון לפענח, גם הרפואה הקונבנציונלית והרפואה המשלימה, מה שקרוי. יש לנו את חוקי הטבע הנפשיים, שזה מוסר כליות ודרך ארץ, שזה מערכת מסועפת וענפה מאוד מאוד של חוקים. מאוד מאוד של חוקים. יש לנו את החוקיות האמונית, שהיא מופיעה ברובד הטבעי שלה, בנטייה האמונית הספונטנית הטבעית, כמו שדיברנו כאן על הכוחות הטבעיים. ויש לנו את החוקיות של התשובה השכלית, שזה חוקיות מאוד מאוד עליונה, זה נקרא תשובה מאהבה. התשובה השכלית זה בעצם היכולת של האדם להשקיף על המציאות מצד רצונו יתברך, לכוון את חייו על פי רצונו יתברך, כן? לעשות רצונך חפצתי, מה שאין כן שלושת המדרגות של החוקים הקודמות, אומנם הן מאוד יעילות וחזקות להעמיד את חיי האדם, אבל עדיין רצונו יתברך הוא מחוץ לתמונה. אפילו בתשובה האמונית, עדיין אני נזהר מעבירה, כי אני חושש מעונש, כן? בשבילי, כאילו אני במרכז, אני עושה מצווה כדי לקבל שכר בשבילי, השם הוא עוד לא בתמונה. והתשובה השכלית זה החוקיות העליונה ביותר, שקוראה בלשון חז"ל, עבודה לשם עשיית נחת רוח לבורא יתברך, שזה החוקיות העליונה ביותר ששוררת במציאות. אנחנו, כן, נעים בתוך, כן, מדרגות התשובה האלו. יש פעמים שהתשובה הגופנית היא חזקה, יש פעמים שהתשובה הטבעית נפשית היא חזקה, יש זמנים שהן מוזגות זה בזה, צריך לגלות את היחס של המזיגה בין ארבעת מדרגות התשובה, יש אפילו זמנים שאנחנו מגרדים את הקצה התחתון של התשובה מאהבה, את התשובה השכלית. אנחנו מחשבים חשבונות אידיאליים של לגלות רצון השם, חפצים שטובו יופיע בשביל העולם כולו. יש שעות שיש לנו מחשבות כאלו, הרגשות כאלו, אשרינו מה טוב חלקנו. אבל ארבעת המדרגות האלו הם תמיד נמצאים בצירופים שונים ומשונים, בווריאציות אינסופיות. ומה קובע את רמת, כן, הנוכחות של כל מדרגה ומדרגה? לימוד התורה. ככל שלימוד התורה שלך יותר שייך לבחינה של תורת ארץ ישראל, אתה מגביר בעליל את התשובה השכלית. ככל שאתה מתעמק יותר להבין את כוונת התורה, אתה מגביר את התשובה השכלית. וממילא, התשובות התחתונות יותר הן נבנות גם. כי אם אני רוצה לעשות רצונו יתברך, איך ייתכן שגופי לא יהיה בריא? זה לא יעלה על הדעת. ודאי שאני רוצה שגופי יהיה בריא. כן? אם כי הרב מסביר באורות התשובה שעבודת הגוף או בריאות הגוף היא אפילו קודמת, אמורה להיות קודמת לתשובה השכלית. היא לא צריכה לבוא מכוח התשובה השכלית. כן? היא צריכה להתחיל מכוח של דרך ארץ פשוט. אבל שהולך לאיבוד הדרך ארץ, לפעמים הוא צריך להתחיל את כל המהלך מלמעלה. כן? צריך לחזור בתשובה אמונית, בתשובה שכלית, ואחרי זה פתאום להבין, אוי, אני בעצם מזלזל בגוף שלי. כן? אז לפעמים זה בא בסדר הפוך. אלו ארבעת סוגי התשובות, ארבעת סוגי החוקים. אם אנחנו חיים את החיים בצורה כזו, אני חושב שהשאלה הזו היא הולכת ונעלמת, מפנה את מקומה בסיפוק פנימי עמוק מאוד. כן. כן.
איך אנחנו מסיים את השכל מעל הנשמה? זאת אומרת, בעיקרון אנחנו אמורים להיות עם של נביאים, עם שחיים מתוך נשמה בוערת בנו. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא... השכל מהו? מי הוא? מה הוא? כלום.
השכל הוא כוח מקשר, כן? השכל הוא כוח מקשר, כן? השכל זה מלשון שכלול. השכל הוא כוח מקשר, הוא כוח שמקשר בין הנשמה לבין העולם הזה. העולם הזה מצד עצמו הוא עולם רחוק, נמוך ושפל. הנשמה היא דבר נשגב ואינסופי. מה לנו ולא? לכאורה, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה המרחק בין השכל לבין הגוף לבין הנשמה, המרחק הוא אינסוף שנות אור. כוח השכל, שימו לב לזה, לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל זה ודאי, אנחנו חיים ככה יום יום, ולא שמים לב לזה. כוח השכל הוא יוצר את החיבור בין העולמות. כוח השכל הוא בעצם מאפשר לי לשאול את השאלה, רגע, מה יש בקרבי? מה זה מחפש בתוכי? מה בתוכי לא נינוח, לא רגוע ולא שקט? אני שואל את השאלה הזו, אחרי שהשבתי עליה, יש בי נשמה, יש לי רצון טוב, יש לי חפץ לחיים משמעותיים. הגדרת השאלה הזו היא מעבירה מתוך הנשמה את הרושם הזה אל החיים. עכשיו למרבה הפלא, גם המציאות התחתונה מסוגלת לקבל השפעה. מי גישר ביניהם? כוח השכל. זה כוח לימוד. אם תשימו לב למילה למד אגב, לאות למד, סליחה, האות למד היא ככה. מה עושה הלימוד? הוא מתחיל מפה, זה הנקודה העליונה. הלימוד מסוגל להתרומם להבנות גבוהות. אנחנו עכשיו עוסקים בהבנות, הבנות בגובה של 10,000 רגל, כן? אנחנו, זה כוח השכל, הוא מסוגל לקחת מכאן, כאן מהעולם העליון. הוא מסוגל להוריד את זה למישור הנפשי. זה המישור הזה. זה המישור של כוחות הנפש. שאנחנו מרגישים את ההשפעה של הלימוד על הנפש, ולהוריד את זה לכאן. כאשר בספר כתיבה אשכנזי, יש כאן בליטה בלמד, שזה מכוון מול זה. זאת אומרת, הנקודה התחתונה ביותר, שקיבלה את ההשפעה מהלימוד, היא מכוונת מול הנקודה העליונה ביותר. זה מה שמראים לנו שנשלם התהליך. כוח השכל, כוח הלימוד, הוא בעצם מאפשר לחבר בין עולמות. זה התפקיד שלו. זה כל תפקידו של השכל. ברגע שהשכל משתמשים בו ככוח בפני עצמו, מה שנקרא פילוסופיה, פילוסופיה, אהבת חוכמה, חוכמה מצד שהיא חוכמה, זה הכל. לא כדי להוריד מלמעלה למטה, אלא אהבת חוכמה, מה שנקרא סיפוק אינטלקטואלי, או בלשונו של הרב קוק, מוסר אביך, להרוות צמאונו השכלי. זה כמו אדם שאוכל אוכל רק בשביל הנעת החך. זה אותו הדבר בדיוק, רק במובן הרוחני. לא לשם כך ניתן השכל. יצר הרע קרוי נרגן מפריד אלוף. יצר רע, עוד פעם, הכוח המדהים הזה, שהוא כמובן פועל ברשותו של הקדוש ברוך הוא, לצורך הבחירה החופשית, יצר רע מנסה במיוחד אצל אנשים אינטלקטואלים, להציס את הצמאון האינטלקטואלי ולראות בו מטרה בפני עצמה. ולהכחיש את היותו של השכל ככוח מחבר בין עליונים ותחתונים. וידעת היום, והשיבות אלבך כלפי מטה, למשוך למטה, לקחת את הידיעות האלו למטה, כדי שישפיעו על הבשר, על הדמיון, על הרגשות. זה תמצית חשבון הנפש כולו. כל חשבון הנפש מתמקד בעבודה הזו של ידיעה שכלית, ידיעה שכלית. מה הידיעה אומרת לי? חסד. למדתי על חסד. למדתי היום על יראה. עד כמה הידיעה הזו מחברת שמיים וארץ? עד כמה הידיעה הזו מציסה ומעוררת את הנשמה, את החוש הנשמתי של היראה, ועד כמה היא טובעת מן התחתוניים להתרומם אל הידיעה הזו? זה כל חשבון הנפש כולו. כל חשבון הנפש. שאני מרגיש שחלה תזוזה, שחלה תזוזה בעולם הכוחות הנפשי שלי, הטבעי.
אני, מעשה.
בעולם מעשה זה, אפילו הכל זה מתחיל בנפש. לראות מה זז אצלי בנפש, בציורים, בדמיון בעיקר. כוח הדמיון, בדמיון. איך אני רואה את חברי? האם אני עדיין רואה אותו בציור כזה שגורם לי כעס? קנאה, זלזול. האם עדיין אלו הציורים שפועלים לי על המידות? מה התסיסה הנפשית שבתוכי? התסיסה הרגשית, הדמיונית, כן? שזה בעצם מה שמפעיל את המידות. כן? המידות שלי הן בעצם מבוססות מציורים. כשאני כועס על מישהו, אומר הרב בהמשך, למה אני כועס עליו? כי אני מדמה שהוא עשה לי רע. מכיוון שאני מדמה שהוא עשה לי רע, אני כועס. באיזה מידה הלימוד שלמדת, בחש את הדמיון, דילל אותו, שיבח אותו, הוציא ממנו את היסודות הרעליים, כן? ושיבח אותו, דילל, כן? הרי כל מאכל, כל מאכל, אפילו מאכלים טבעיים, כל שכן תעשייתיים, יש בהם חומרים נוראים. סיפר לי איזה מישהו שעובד באיזה מפעל רטבים, אלף האיים, הוא עושה שם, הוא אומר, אם הייתי רואה איך עושים את הרטבים האלו, את כל הסודה קאוסטית ששמים, איזה פחד אלוקים, אלא שמים סודה קאוסטית במינון כזה, לא רק שלא יזיק, אלא אפילו ישתבח, כמו החלבנה שריחה רע, אבל שהיא מוזגת עם כל הסמנים, יוצא מן הריח גן עדן. כן? אנחנו צריכים לשנות כל הזמן את הרכבים של המידות. ברגע שלימוד הצליח לחדור אל תוך הנפש ולשנות את ההרכב של הסודה קאוסטית, להוריד את המינון של היסודות הרעילים שבתוך הנפש, וליצור תרכובת חדשה, כן? יצא אטום של מימן, נכנסו שתיים של פחמן, יצא מזה מים, יצא מזה משהו חיובי, אוויר, כן? באופן אחר, CO2, דו תחמוצת פחמן, דבר רעיל, שאלה גם באיזה מינון, וכו'. זה בעצם תחליט הלימוד. ככל שאני רואה שבאמת האקלים הנפשי הפנימי שלי הולך ומשתבח, פחות אפקט חממה, פחות CO2 קלו בתוך הנפש שלי, אז אני יודע שהלימוד הוא פעל. אני יותר חיובי, יותר ידידותי לסביבה, אני פחות רעיל, יותר יעיל, יותר ידידותי, יותר מפרגן, יותר עם לב פתוח כלפי הזולת. זה סימן שהדברים פעלו. כמובן זה נוגע, כמו שאמרת בצדק, גם, צריך לבדוק את זה גם במישור המעשי. כן? הגוף. האם הגוף פועל אחרת? לאן רגליים ממהרות לרוץ? האם הן מהרות לרעה או ממהרות לטובה. ודאי, זה נבדק בכל הרבדים. בכל הרבד זה נבדק. ברובד המעשי, ברובד הנפשי, למחלקותיו. תוך הנפש פנימה צריך לבדוק איך הנפש מגיבה על הנוכחות של הידיעה הזו. כמו שאמרנו, אנחנו מוצאים פה יריב לא קל, זה יצר רע, שהוא ישאף בכל כוחו, או לבודד את השכל מהנפש, להשאיר אותו בפני עצמו, או לקחת את הידיעה ולשעבד אותה למידה רעה שנמצאת כבר בתוכנו, כמו שאמרנו, ולהתגאות במה שאני יודע. כן? ללמוד על מידת הענווה ולהתגאות בזה שאני יודע מהי מידת הענווה. עד כדי כך. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים בשעה ש... הזרע המבורך הזה של הידיעה עושה את דרכו לתוך נפשנו. זה לא פשוט, כי הזרע הזה יכול להישרף בקלות בתוך הרחם הנפשי. כן? גם בהזרעה, בדרך הביולוגית, זה ידוע שהרבה מן הזרעים מתים. מתים. לא מגיעים בכלל למצב של ביוץ. הם מתים בדרך. מיליונים מיליונים צריכים להגיע אחד או שניים. זה כל מה שמגיע. יש התקלות טבעית בכניסה הזו, כן? לכדור הארץ, לאטמוספירה, מה שנקרא. כן? יש חיכוך אדיר. הדעת, או השכל הזה, בספירה הרוחנית שהוא שרוי בה בשעת לימוד. עכשיו אנחנו פה משתעשים בדברי חוכמה. כן? זה מחוץ לכדור הארץ, מה שעכשיו עושים פה. עכשיו אנחנו מטיסים את זה אל כדור הארץ. נקודת החיכוך, כן? שבין חוץ לאטמוספירה, אטמוספירה, נקודת החיכוך של הכניסה לאטמוספירה, היא נקודת חיכוך חזקה מאוד. אנחנו צריכים להערך לקראתה. צריכים לדעת להערך לקראתה. קודם כל, לדעת על קיומו של החיכוך הזה. כן? ולהערך אליו, זה דבר בפני עצמו, צריך ללמוד איך עושים את זה. אבל זה הסוגיה, זה הסוגיה. הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון, הרבה מקטרגים עומדים מתהליך הלמידה, ועד שהדברים יורדים למטה, כמו שאנחנו ודאי ודאי יודעים שהדברים לא... כן, זה לא ששם אנחנו מסיימים, סוגרים את הספר, ואנחנו נהפכים לאנשים אחרים. לא יצויר, אגב, שהיינו מצליחים להכניס 5% מהדברים שלמדנו עכשיו, בתוך הנפש, היינו אנשים אחרים. לא היו מכירים אותנו. מישהו היה רואה אותך בחוץ, היה אומר, מכיר אותך, מכיר אותך הרבה שנים. מי אתה? הוא היה רואה על הפנים אור אחר לחלוטין. כן? בוקע, לא רק מהפנים, מכל האישיות היה בוקע אור אחר לגמרי. כן? ממש ככה, כמו רות, שהיא באה מן הגורן עם בועז. היא הייתה עם בועז בגורן. אחרי שהיא חזרה לנעמי, נעמי רואה אותה ואומרת לה, מי את ביתי? מה, היא לא מכירה אותה? אבל אחרי שהיא חזרה מבועז, היא נעשתה אישה אחרת לגמרי. לגמרי. כולה הייתה קורנת. כולה הייתה קורנת. כן? ככה זה עובד. 5% ממה שלמדנו. זה לא יומן. אז בזמן בשביל להסתפק באחוז אחד, כן? לפחות אחוז אחד, כן? איזשהו זעזוע, כן? לפחות שנוכל למדוד איזשהו, לפחות, לא יודע, אחד בסולם ריכטר. המבחינה הגיאולוגית נפשית, שבאמת נרגיש איזשהו זעזוע מינימלי, כן? במישור הרגש, קצת אולי במדמה, אולי קצת באיזשהו הפעלה, קצת אפילו חיצונית, של שיפור חיצוני, עוד לפני השיפור הפנימי. העיקר שתימדד איזשהו תזוזה, איזשהו תנועה גיאולוגית נפשית, בעזרת השם. טוב.